Yeah,
pas. Tu fais אז אנחנו פעם קודמת קראנו את הפרקים של דבורה. אמרנו שיש פה שני פרקים, פרק ד' ופרק ה'. פרק ד' סיפור, פרק ה' זו השירה. היחס ביניהם הוא שלפעמים יש פרטים שמופיעים באחד ולא בשני ולהפך. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משלימים פרטים ממקום אחד לשני. קראנו כבר את הפרקים, לא נקרא אותם עכשיו שוב. ואנחנו נחלק את ההתעסקות שלנו אז לכמה עניינים. העניין הראשון שנתעסק בו זה העניין הטכני, הגיאוגרפי של איפה המקומות שמוזכרים, איפה התרחש הקרב, אולי גם מזה נעבור אולי מה היה תכנון הקרב ומה קרה בפועל. אז זה החלק הראשון שנעסוק בו. מחילה שאני מטריד, אני צריך, אולי נצטרך איזה טוש לזה. כן, אפשר. זה סרטט על הלוח, אבל נכון. אז זה הדבר הראשון שנעסוק בו, גם נעסוק בשאלה הראשונית ששאלנו, כל הנושא של יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, נעסוק קצת בנושא הזה. אז זה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה שנתעסק בה, זה נעבור לתיאור מה קורה מבחינת המערכה. ומה המשמעות של המערכה הזאת מבחינה פרקטית מדינית, מה זה אומר, כן? ודיברנו על זה שצריך להסביר כל מיני דברים, למה יש פה שירה, מלחמה בצורת נס, מלחמות בצורת נס, זה שייך לספר יהושע, רוב הדברים בספר שופטים כבר לא מתחוללים בניסים גלויים, בטח לא המלחמות לפחות, פה יש מלחמה של ויהו משה, כן, למה יש פה מלחמה ניסית, זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית שבסוף ננסה לצאת גם עם איזו אמירה רוחנית גדולה יותר שבטווח הארוך, תודה רבה. אז זה מה שננסה, אנחנו נתחיל אז עם החלק הראשון. אז באמת, והוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ואהוד מת, ואם קרם אדוני ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו בסיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. אז אנחנו לא יודעים איפה זה חרושת. ארכיאולוגיה ובהיסטוריה לא יודעים על המקום הזה. ניתן לשער שהגויים זה שם של מקום בגליל. פגשנו אותו בספר יהושע, מלך גויים לגלגל, לגליל כאילו.
בראשית,
נכון, אבל זה ודאי, שם זה ודאי לא אותו גויים. מה שקראנו עכשיו, תדעל מלך גויים, כן? אבל זה ודאי אותו גויים שהוא מחוץ לארץ, ואיפשהו באזור מסופוטמיה כנראה, ואילו פה זה גויים באזור הגליל, אבל אנחנו לא יודעים להגיד איפה, גם כן הוא מופיע בסוף רשימת 31 המלכים. בסדר, אז חרושת, אגב, למשל, היום יש מקום שנקרא קריית חרושת. מכירים? ליד שדה יעקב. כן, אזור תעשייה ליד שדה יעקב, קוראים לו קריית חרושת, כי רצו לזהות שם את חרושת הגויים. למה רצו לזהות שם את חרושת הגויים? כי זה נמצא ליד הקישון. והקישון, נהייתי שלובות הקישון, והקישון מופיע פה. אז חרושת, בואו נדביק את זה שם. אנחנו לא יודעים. יש ספר של אדם זרטל, שיצא לפני 10, שהוא מנסה לזהות את חרושת הגויים באיזשהו עיר מאוד מוזרה, שהוא מצא בוואדי ערה. ספר שלם שהוא כתב רק על זה, על בסיס דמיון בשמות בין סיסרא, לכל מיני משפחות באיים בים התיכון. לא משנה כרגע, ספר מניקו, הוא בונה על זה תילי תילים. זה מעניין. אנחנו נלך עם הדברים הוודאיים ולא עם השעות. חצור אנחנו יודעים איפה היא. חצור נמצאת ליד קיבוץ איילת השחר, זה תל בזיהוי די ודאי. התל, דברנו עליו כבר, נכון?
כן.
תל ענק, אין צורך לחזור על זה, תל מאוד מאוד גדול, כדאי ללכת פעם לראות, קיצור. אז זה זיהוי ודאי. הר תבור, זיהוי ודאי. כן, זה פשוט. ואנחנו שאלנו פה את השאלה, מה פתאום יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, יש לו שר צבא שיושב בחרושת הגויים, ואיך בדיוק הם עושים את המלחמה ליד בתבור ובסט בקישון. כן, מלחמה שמתפרסת שלא לדבר על קדש, כן, שנמצאת אי שם, יד נבי יושע, ובעצם בסופו של דבר אנחנו פורסים את המלחמה על מאות קילומטרים, שזה דבר לא סביר מבחינת הזכרת המקומות. זה שלא לדבר על זה שברק מזעיק את כולם קדשה כדי לתבור. להראות איתם לתבור, נו. אז הוא מזעיק אותם מצפונה 60 קילומטר כדי לחזור איתם לתבור. כמובן שזה לא שייך, צריך להבין אז מה קורה פה. זה אחד. רוב הדברים שנציע, שגם אותו דבר אגב גם סיסרא, כשסיסרא נס ברגליו. סיסרא נס ברגליו מהקרב שהוא מתרחש ליד התבור. כתוב שהוא נס לאוהל יעל אשת חבר הקני, שהיא יושבת באלון וצעננים אשר את קדש, ליד קדש. כמה הוא יכול לרוץ? 60 קילומטר? הוא רץ מרתון וברק רודף אחריו?
לא היה רץ עם סוס.
לא, כתוב נס ברגליו. אז זה לא עובד. לרוץ עם סוס בגלל הבוץ. כן, אז מה בדיוק קורה כאן? יפה, אז זה השאלה שאנחנו מציבים אותה כרגע. ונתחיל אז באמת עם הנושא הזה של אשר מלך בחצור, ומי שנותן פה את התשובה זה פרופסור יהודה אליצור, במאמר מאוד עתיק שלו אגב, התשובה מופיעה ברד"ק, ברד"ק פה על אתר, מופיעה התשובה. אני רק יאיר הערה שכמובן כל אנשי דעת, כל אנשי ביקורת המקרא, הבאתי פה דוגמה כזאת, מה הם עשו? הם עשו דבר מאוד פשוט, יש פה מלחמה שהיא מלחמה ענקית. חצור הרי נשרפה בימי יהושע, כן? איך יכול להיות אשר מלך בחצור? אז הבאתי לכם פה דוגמה, יש פה אטלס קרתא של תולדות ארץ ישראל. הנה, הוא מביא את הקרב של דבורה, עוד מעט ננסה לדבר, אבל הנה הקרב, הוא מתאר זה התבור וכל המרדף לכיוון הקישון, זה הכל סבבה. רק תשימו לב איפה הוא שם את מלחמת דבורה, מה מופיע לפני? עליית יהודה ושבטי הדרום, כיבוש ערי השפלה, הקשוע, ואחר כך הוא, הנה, מלחמת מי מרום, שזה מלחמת הצפון של יהושע. אז מה פתאום הוא תוקע?
באמצע
ספר יהושע. כן, הוא מכניס את מלחמת דבורה באמצע ספר יהושע. אם נתקדם קצת לתקופת השופטים, כן, הארץ הנשארת, גבולות השבטים, מלחמת יפתח, אבי מלך, אני הולך אחורה, גדעון, אהוד. פה הייתה צריכה להיכנס מלחמת דבורה. הוא לא, הוא מקדים את מלחמת דבורה. לא סביר בעיניו שדבורה תילחם ביבין מלך כנען אשר מולך בחצור, כן, אם יהושע הרג אותם, הוא חיסל שם את הממלכה רק לפני כמה שנים. אז הוא עושה את הדבר הפשוט, וזה צריך להכיר מאוד מביקורת המקרא. הם עובדים על הצד הקל, התשובות שלהם הכי פשוטות. אנחנו צריכים להתמודד עם השאלה, השאלה היא קשה. איך יכול להיות שיש מלחמה של דבורה ויבין מלך כנען אשר מולך בחצור, זו שאלה קשה. אבל לתת את התשובה הזאת ולהגיד, טוב, טוב, בטח התבלבלו, בטח הייתה מלחמה אחת, עורך התבלבל, אז שמו פעם אחת ביהושע, פעם אחת בשתי נקודות זוויות שונות של אותה מלחמה. זה תשובה, כן, הכי קלה והכי טיפשית שאפשר.
כמה זמן עבר? יהושע שרף את חצור,
כן, כמה עשרות שנים. עשרות שנים.
כמה זמן?
למה? רק התחלנו את תקופת השופטים. כמה? תניאל, פלוס זה, 100 שנה עבר. עדיין, 900, לירה של 900, איך כבר זה, כן, ולהקים את חצור מחדש.
כל כך זה מכתב השופטים.
שתי מלחמות ענק מול יבין, מול מלך חצור, כנראה, אומרים, טוב, כנראה זה מלחמה אחת, התבלבל במהלך השנים, זה קורה דברים כאלה. טוב, זה כמובן,
זה... כותבים שזה
טעות, בוודאי, בוודאי, בוודאי. במקרא נשתברו תאוריהן של שתי מלחמות שבהן הכריעו בני ישראל את הכנענים בצפון הארץ, הלא מלחמת מי מרום ומלחמת דבורה. משתיהם עמד יבין מלך חצור בראש מלכי כלל, ולפיכך מסתבר ששתיהן קרובות בזמן זו לזו. כן, בקיצור, אני יכול לקרוא, איך הוא מנהל, הוא מקריא, לפיכך יש סוברים שמלחמת דבורה קדמה עוד למלחמת מי מרום, והאחרונה לא באה בספר יהושע, אלא עשוה במשך הזמן ליהושע. כן, הרי עכשיו הם רבים, ברור להם שהייתה מלחמה אחת כבר, הם רק רבים, היא הייתה בתקופת יהושע או בתקופת השופטים. טוב, והכל בגלל שלא יודעים לקרוא תנך. אמרנו פעם אחת כבר את הכלל הזה שמופיע, שנקרא past perfect בתנ"ך. בתנ"ך יש עבר מושלם, עבר רחוק. יש, כן, כשהתנ"ך רוצה לספר לנו על עבר קרוב, אז הוא משתמש בלשון עתיד עם וו ההיפוך, נכון? ויומר. אמר, זה עבר. אבל כשהתנ"ך משתמש בעבר רגיל, בבניין קל, אמר, עשה, זה עבר רחוק. משהו שקרה לפני משהו קודם, בעבר. בסדר? הדוגמה הכי יפה לזה, אבל אפשר להביא הרבה דוגמאות לזה, אפשר בספר בראשית מלא בזה.
ואדם ידע את חווה אשתו.
זה דוגמה שהבאנו פעם קודמת, ואדם ידע את חווה אשתו. אבל דיברנו למשל על, שזה אגב, אמרנו שזה המקור, אחד המקורות, הוויכוח בין היהודים לנוצרים. נכון? הוויכוח בין, על, בכלל תיאולוגיה הנוצרית בנויה על קריאה שם לא נכונה של הפסוק. והאדם ידע את חווה אשתו, אומר רש"י, עוד קודם החטא. כן? זה קרה כבר קודם. זה לפני החטא קרה. נכון שזה כתוב רק עכשיו. אז צריך לשאול את עצמנו, למה? זה כתוב רק עכשיו. אבל, זה דבר עתיק. אפשר דוגמה, אפשר לתת, משמעון ולוי בשכם. כן? אני אקרא, אתם לא צריכים לפתוח. כתוב ככה. ויהיו ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחי דינה, איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצר. בני יעקב באו על החללים, ויבוא זו העיר אשר תמרוח אותם. זה מאוד מוזר. ויקחו את דינה מבית שכם ויצר. אחרי שהם יוצאים, אז מה? אז הם חוזרים. בני יעקב באו על החללים. הם חוזרים כדי לבוז את העיר אשר תימוח אותם, את צונם ואת בקרם ואת כל אשר ואת כל חילם ואת כל טפם ואת כל אשר בבית. והיום יעקב אל שמעון ואל לוי אחרתם אותי להביא שם. למה ככה? למה לא? ויבואו בני יעקב על החללים. כי מתי הם באו על החללים? כדי האירוע. אז למה זה כתוב רק אחרי? למה זה כתוב רק אחרי? למה התנ"ך באמת משנה? למה, אם באמת זה קרה עוד קודם ואתה כותב את זה בעבר רחוק, אז למה? תכתוב. תוך כדי האירוע, תכתוב את חמור ואת שכם בנו הרגו, ויבואו על החללים, ויקחו את דינה. למה לא לכתוב ככה?
וכדי שלא יראה שהכסף יותר חשוב להם מהמדינה. קודם כל הם רוצים להציל את דינה, אחרי זה הכסף.
עוד צעד אחד קדימה, כשכתוב אחר כך, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי לאבישני, ואני... על מה הוא מתעצבן עליהם? הוא לא מתעצבן על זה שהם הוציאו את דינה, שהם הרגו את שני זה. על מה הוא מתעצבן? על הביזה. אם אתם לוקחים ביזה, אז מה יגידו שבשביל מה עשיתם את זה? אחרתם אותי, נכון? לשון אחן, שלוח יד בביזה. ראינו את זה, כן, עמק החור, ראינו את זה כבר בספר יהושע. כן, מצווה, זו דוגמה נוספת, אצל עשיו בבכורה, דיברנו על זה, נכון? תסתכלו ברשב"ם. במה קנה עשיו את הבכורה? בכסף, כן? נזיד עדשים. כן? ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, עוד לפני המכירה. נתן לו, בעבר. כן? אז למה זה כתוב ככה? למה כתוב כאילו הוא נותן לו אחרי המכירה, כאילו הוא מוכר לו את זה מנזיד עדשים? כי עשיו, מבחינתו, גם בנזיד עדשים מוכן למכור אותו כבר. אז תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה זה ככה? למה זה כתוב בצורה כזאת? למה לא לכתוב לפי הסדר? והאדם ידע את חווה אשתו, למה לא לכתוב לפי הסדר? כן, תכתוב, שנולדו. למה רק עכשיו? אבל באופן כללי זה כך. אני רק אגיד שלא משנה כרגע, אני אומר לסוגריים, יש לפעמים חריגים לה. כלומר, יש עוד פעמים שהתנ"ך משתמש בלשון עבר רחוק, בהקשרים בודדים אחרים, אבל זה נכון ככלל. וככה זה לענייננו. איך צריך לקרוא את הפסוק? ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ואהוד מת. ואם קרם אדוני ביד יבין מלך כנען, מלך וחצור. מתי מלך? פעם. והוא, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. מי זה הוא יושב בחרושת הגויים?
מי?
יבין. יבין מלך כנען. הוא עכשיו יושב בחרושת הגויים. פעם הוא מלך וחצור. מה מסתבר אם כן אומר הרד"א? אומר רד"ק דבר פשוט, למלך כנען תמיד קוראים יבין. זה שושלת של מלוכה, יש פרעה, יש אגג, יש אבימלך, זה שושלות. אומר הרד"ק, הוא, יבין מלך כנען, זה אותו, זה שמלך בחצור, והיום איפה הוא יושב אחרי שיהושע החריב את חצור? הוא יושב כיום בחרושת הגויים. חצור, הריסות בתקופת דבורה וברק, אבל... פעם הוא ישב בחצור. אז למה צריך לספר לנו שהוא ישב בחצור? למה? מה אכפת לנו?
אולי
לספר על הגדולה שלו, על הניסיון שלו.
למה זה חשוב כאן?
כי באמת זה מפתיע שיש לו 900 ערב ברזל.
מעולה. כלומר, זה מעולה, איפה השאיפות שלו? הוא אשר ישב בחצור, שחצור אז ארגנה את כל מלחמת מלכי הצפון, בסדר? זה אותו אחד, בסדר? והוא עכשיו שואף לחדש את הממלכה הכנענית. אנחנו נראה אחר כך שהוא משתף את התנ"ך ואת מגידו. 900 רכב ברזל זה לא לבד. הוא מנסה לחדש את הממלכה הכנענית. היום הוא יושב בחרוש לגויים, אבל הוא שואף לחזור, לחצור ראש כל הממלכות. אז יש פה שאיפה לחדש את הימים ככלם. ובתור התחלה מה עושים? משתלטים על עמק ישראל. למה משתלטים על עמק ישראל? כי ברגע שאתה משתלט על עמק ישראל, אתה מנתק את כל רון מאזור המרכז. והוא אומר, וזה הדבר הראשון, יש לו את מגידו, יש לו את בית שאן, יש לו את כל הערים הכנעניות, הוא משתמש בהן, ולעשות את החציצה הזו. המאבק הוא על הקשר, אם כן, דבורה וברק, שואל ברק מקל שנפלי, דבורה יושבת תחת התומר בהר אפרים, כן? הם שניהם משני הצדדים מנסים למנוע את הניתוק הזה. מצוין, אז זה מה שקורה כאן עם יבין, בעצם מילים אחרות, יש פה אקורד סיום של כיבוש הארץ מידי הכנענים. המלחמה הזאת באיזשהו מקום שייכת לסוף ספר יהושע. וזו הסיבה שהמלחמה הזאת היא מלחמה ניסית. זו מלחמה שהיא בנס, כי באיזשהו מקום היא עוד איכשהו שייכת לספר יהושע, היא מסיימת את ספר יהושע. באיזשהו מקום. וזו הסיבה אולי, אולי, שיש בה שירה. השירה הזאת היא שירת הסיום של כיבוש הארץ. כן, פה נגמר כיבוש הארץ. ניתן עוד כמה סיבות לשירה, אבל אין ספק שזו אחת מהן. אז דבר ראשון, כבר אנחנו ירדנו מחצור שנמצאת שם בצפון. כן, חצור שם היא שרופה בשלב הזה של ההיסטוריה. נעבור מחצור, נלך לקדש. אז קדש זה באמת קשה לנסות לדעת איפה היא, אז תכף נציע הצעה לפי ירושלמי, אבל עוד לפני קדש, אז בואו נחפש קודם את אלון בצעננים. אצלנו בפסוק י' כתוב ככה, וחבר הקני נפרד מקין לבני חובב חותן משה, ואת אהולו עד אלון בצעננים, כתוב אגב עם נון אחת, בצעננים, אשר את קדש. אז אלון בצעננים זה ליד קדש. את אלון בצעננים אנחנו מכירים. הוא מופיע בספר יהושע, בפרקים שבדרך כלל מדלגים, אמנם אנחנו לא דילגנו עליהם, אבל פרקים שבדרך כלל מדלגים, הפרקים של הנחלות. פרק י' פסוק רמת ב' לבני נפתלי. רצף של שמות של מקומות. לבני נפתלי יצא הגורל השישי לבני נפתלי למשפחותם. פרק י"ט פסוק לומד ב'. והיא גבולם מחלף, מאלון בצענן עד עמי הנקב, ויבנאל עד לקום והיא תוצאותיו הירדן. ושב הגבול ים האזנו תבור, ויצא משם חוקוקה, ופקע מזבולון מנגב ובשר פקע מים. אז בואו נראה מה אנחנו מכירים פה. חלף ואלון בצענן, אם אנחנו לא יודעים, אנחנו רוצים לברר איפה זה. עד עמי הנקב, אנחנו יודעים איפה היא. עד עמי הנקב נמצאת ליד, ליתר דיוק, זה לא בדיוק ליד הזרועים, זה ליד שדה אילן. בסדר? יותר קרוב לשדה אילן. זה נכון שאפשר לראות אותה גם מהזרועים, אבל היא ממש נמצאת בשדות המזרחיים של שדה אילן. ממש מעל בקעת יבנאל. כן, אותה המחזאים והיא נמצאת, והנקב זה כנראה הנקה במעלה התלול שלידה. ויבנאל, יבנאל, איפה שהיום יבנאל, כן, היא נקראת על שם יבנאל הקדומה, על פי הזיהוי שהירושלמי, תכף נקרא אותו, והיא תוצאותה בירדן, כלומר, בבירור הגבול מתאר פה קו מאוד מאוד ברור. ממזרח, מעד מי הנקה, עד מי אדמי, לכיוון יבנאל, לכיוון מערב מזרח. זה קו מערב מזרח לאורך רך שרונה. חבר'ה, זה ממש לא רחוק מכאן. יום שישי, אפשר ללכת לעשות לראות את הגבול הזה, כן? יש לכם פה מדריך, תקראו אותו. כן, ממש, אפשר ללכת וזה. אז זה התיאור של הגבול. עד לקום והיא תוצאותיו הירדן, הוא מסתיים בירדן. כן? והוא מתחיל מחלף. איפה זה חלף? אנחנו לא יודעים. איפה זה אלון בצעננים? אז המילה אלון, זה אנחנו יודעים להגיד. אונקלוס כבר אומר, ורשי אומר את זה בכל מקום. להבדיל מאלון, לא אלון, 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 אומר אונקלוס, מישר, מישור, אלוני ממרא, בסדר? לא אלון בחוט, אלון, שם של עץ, אלון, אל פארן, מישור, כן? בקעה, במילים אחרות, בקעה גדולה, איפה זה אלון בצעננים על הקו הזה? אומר הירושלמי מסכת מגילה, ירושלמי מנסה את כל הפסוק הזה שקראתי עכשיו בגבול נפתלי, ירושלמי בתחילת מסכת מגילה, הוא מנסה לתת לפני כל המקומות האלה, ממש תחילת המסכת, אומר הירושלמי ככה, יש פה ויכוח על ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, כן, ואגב זה מובא הזה, ויהי גבולה מחלף וגומר קטת ונעל שמרון וירעלה, ובית לחם מחלף, אומר הירושלמי, חלף. הירושלמי מתחיל לזהות את המקום. הירושלמי מכיר מקום שקוראים לו חלף. אנחנו לא מכירים. אלון, מאלון, אומר הירושלמי, איילון. בצעננים, תקשיבו טוב, אגניה דקדש. אז הירושלמי מכיר ליד בצעננים, מקום שהוא מכיר כנראה, הוא קורא לו אגניה דקדש. אגניה?
אגן.
בקעת קדש. מעולה. ואדמי, דמין. מתחת לאדמי הנגב יש חירבה שנקראת חירבה דמין. מעניין. יבנאל, כפר ימה. ליד יבנאל, בחלק הדרום-מזרחי של יבנאל, יש חירבה שנקראת חירבת כפר ימה. ככה אגב זיהו והקימו שם את יבנאל המושבה. הם בהתחלה קראו לה כפר ימה, על שם החירבה, ואחר כך הם קראו לה יבנאל על בסיס הירושלמי. עד לקום, לוקים, קטת, וכיזם הוא מזהה פה את כל המקומות, שמרון, סימוניה, זה מקומות שאנחנו מכירים, זה פה ליד, כל מיני מקומות שהירושלמי מזהה אותם בנחלת נפתלי, זה מעניין מאוד.
איילון,
מכירים במה שאנחנו עוברים כיום איילון? מה? לא, אנחנו גם לא יודעים איפה זה איילון הזה. טוב, בכל אופן לעניינינו, מה שבטוח, אז עכשיו תשימו לב, אז מה קורה? אנחנו קוראים היום למקום בקעת יבנאל. הירושלמי קרא לו אגניה דקדש. והתנ"ך קורא לו בצעננים. נכון? לפי מה קוראים לבקעה? בכל דור קוראים לה לפי העיר הגדולה הסמוכה. נכון? אנחנו קוראים לבקעת יבנאל. הירושלמי קורא לה אגניה דקדש, בקעת קדש. אנחנו קורא לה אלון בצעננים. אז איפה זה בצעננים? אנחנו לא יודעים בוודאות. אנחנו יכולים להציע הצעה פה, כן? אבל אנחנו לא יודעים בוודאות איפה זה בצעננים. זה איפשהו על הקו, זה כן, בין שדה אילן, או אפילו בין כביש, הייתי אומר, כביש 65, כן? פחות או יותר על הקו הזה, בין כביש 65 אזור התבור ליבנאל. איפה בדיוק? קשה לנו לשים את האצבע. על הקו הזה יש מקום שלפחות מבחינה פונטית הוא מתאים, וזה חירבת איבצם, המכונה שייך בצום בערבית, כי יש שם בית צדיק מר, יכול להיות, יכול להיות. רש"י אומר, אלון בצענני, מלשון ביצעי מים. ובאמת, בבקעת יבנאל, היו הרבה שנים ביצות, ולכן נטעו שם אקליפטוסים בתוך הזה. אז יכול להיות שזה המקום, עד לפני 100 שנה, באמת השבטים הנודדים מעבר הירדן המזרחי, היו עולים, אפילו לפני 70 שנה, היו עולים בשנות בצורת מעבר ירדן המזרחי לתוך הבקעה, כמו שעשה חבר הקני. כך שהייתה שזה המקום. האם זה דווקא בצעננים, זה יבחיר בתבצם, אני לא יודע, כמו שאתה מכיר, יש שם קבר שייך.
הבעיה אבל שזה לא לפי סדר הפסוק.
נכון, זה שאלה מוטו. איך צריך לקרוא את הפסוק, לכן אני מסייג את זה, זה אני אומר, מבחינת ההתאמה הפונטית זה מתאים. את הפסוק צריך לקרוא ככה, מחלף, חלף זה הנקודה הראשונה בקו. מאלון בצעננים. אני מציע שאלון בצעננים זה לא שם של נקודה. ככה גם משמע. זה בקעה. זה שם למקום גדול. כי הרי יש פה פעמיים ממה ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום. כלומר אין פה מי זה אל זה ונסר הגבול. אלא יש פה תיאור של רצף של כמה מקומות. נכון? אני מסכים איתך שאם לא לפי הרצף, אם מנסים ללכת לפי הרצף של הפסוק, אז צריך לחפש את זה באזור שדה אילן. זה צריך לחפש את זה באזור חן טוג'ר, ליתר דיוק. יש שם מעיין קטן, מי שמכיר, או היה שם פעם מעיין, שם כמה מעיינות, יכול להיות שזה באחד מהם. שם ניסו לזהות שם. איננו יודעים. נכון, אבל אם כן, אז זה גם לא רחוק בהרבה. כן, זה הכל סביבות 2 קילומטר לפה, 2 קילומטר, יש כפר שבתאי שם. יש כל מיני חיר קטנים באזור, אחד מהם כנראה, אנחנו לא יודעים בוודאות איפה. יפה. חיר בזה חורבות של... כן, זה שם לכפר ערבי שנחרב, כן, זה שם כללי. זה לא, זה צריך תמיד לבדוק אם הוא, מתי הוא היה קיים, מה השרידים שיש שם, איך קראו לו בעבר, כדי ליצור זיהוי. כן, אנחנו, הכללים של זיהוי מקום אומרים ככה, 3 כללים, כדי שאנחנו נזהה מקום, שנחריד על זיהוי שהוא נחשב זיהוי טוב, יש 3 כללים, שימור שם, באיזשהו קרבת שם, בסדר? שני, זה ממצא ארכיאולוגי תואם לתקופה, שיש שם חרסים מהתקופה הנכונה. והשלישי, זה שהוא נמצא באזור, כלומר אנחנו לא יכולים לחפש מקום, לא באזור שהוא שייך. ברור שאתם לא מצאנים, צריך לחפש איפשהו במרחב הזה. ושם יש שימור שם, אגב יש גם נדידה של נדידת שמות, שהיא בטווחים של 3-4 קילומטר, שם לפעמים עובר, כן? ובתקופות מסוימות יש שם עובר מנקודה לנקודה, הקימו מקום ליד, אז זה כמו בית אל. לא הקימו את בית אל על ביטין הקדומה, הקימו אותה ליד, הספיק, כן? אז יש גם לזה, אני לא נכנס לזה עכשיו, זה תורה שלמה בארכיאולוגיה. מבחינתנו, אם כן, ברור שאנחנו כן יודעים שאלון, איפה אלון מצעננים נמצאת. אלון מצעננים נמצאת באזור בקעת יבנאל, איפה שהוא שם. זה ודאי, שם יושבת יעל. ואם אלון מצעננים אשר את קדש, אנחנו יודעים איפה קדש. מאחורי בית החולים פוריה יש תל מאוד גדול. בין בית החולים פוריה, כבר יש מים במעיין, אפשר ללכת לראות. כן? מכירים?
בית חולים פוריה
הוא
עדיין
פעיל? בית חולים פוריה. לא רק שהוא פעיל, הוא אפילו... הוא סביל, כן? הוא הולך וגדל. אמנם פעם זה היה מרפאה גדולה, אבל כן. היום אומרים שכבר מרפאה עם חדר יולדות ליד. לענייננו, אז מאחורי בית חולים פוריה, כן, כשאנחנו באים מכאן, כן, זה מאחורה, ממזרח, הלור, מעל עין, ממש מעל עין פוריה, עומד תל גדול, כשבאים מרחוק אפילו רואים אותו ככה, הוא מחודד כזה, עם חורבות, והתל נקרא תל קדיס, קדש. אז יש שני קדש בנפתלי, כמו שביהודה אנחנו מוצאים שני חצור, והרבה פעמים אנחנו ושני גדר, ומוצאים כמה פעמים את העיר רמות, אז יש שמות שהם חוזרים. שבתנך, זה לא כמו היום שיש ועדת שמות שאומרת לתשמע, אתה לא יכול, אתה רוצה לקרוא ליישוב שלך אדם, אני מצטער מאוד, אדם זה למטה בבקעה, אין דברים כאלה. אז לא הייתה ועדת שמות, ויש יישובים עם אותם שמות, וכמה, אז בתוך נחלת יהודה אתה מוצא חצור וחצור חדתה, יעני חצור החדשה, אי אפשר לזה, כן? כי אי אפשר לשים אותם אחד השנייה. אגב, גם כשהקימו את חצור פה, לא קראו לה חצור, אלא קראו לה חצור הגלילית, בגלל חצור שבאיזה ממלכת יהודה, אז לא אפשר לקרוא לה סתם חצור, את לחם הגלילית, תמיד כן וכן הלאה. זה לא נגמר. ובאמת, אז יש אם כן קדש, כנראה שיש שני קדש מנפתלי, בכל אופן קדש נפתלי, שקדש שעליה מדובר אצלנו, היא כנראה שהיא כאן. כבר קיבצנו את כל המקומות שלנו לטווח מאוד מאוד יחסית מצומצם. נכון, אם זה מכינרת, אז אנחנו מדברים על קדש שנמצאת כאן ולא איפשהו שם למעלה, כן? לא פה, ולא החצור נמצאת כאן, כי אמרנו שלא מדובר, אלא פה מדובר על קדש, והתבור הוא נמצא פה, זה התבור, ופה באמצע, כן, פה מתחת זה אלון בצעננים, והתמונה מתחילה להתבהר, קדש, פה אלון בצעננים. כשברק אוסף את כולם לקדש, זה לא כל כך רחוק מהתבור, זה פחות מ10 קילומטר הליכה. כשסיסרא בורח מהקרב בתבור לאלון בצעננים, זה לא נורא והיום, כן, זה סך, זה בריחה של 10-15 קילומטר, זה סביר, ונשארנו עם בענה, נחל קישון. נחל קישון, מה לעשות, תקע אותנו כי הוא נמצא פה. נחל קישון, זה נכון אגב. שיובלים העליונים של נחל קישון מגיעים כמעט עד התבור. כמעט עד התבור. פה גבעת המורה, כן? אבל זה לא מדויק, הם לא מגיעים עד התבור, הם מגיעים, כי הנחל פה שמנקז את התבור, לבקעה הזאת קוראים בקעת כסולות. על שם הכפר כסולות שנמצא פה ונקרא כיום
אקסל.
נכון? אז בסדר? אז פה נחל תבור, ונחל הזה איך קוראים נחל? חרוד, בסדר? מנקז את העמק מצד שני של ביטת הנהל, נפגושך, בסדר? הוא נדבר עליו. אז אנחנו, כשאנחנו מנסים להגיד, זה לא לגמרי מסתדר, כשאם אתה קורא לזה קישון, כן? זה כמו שאנחנו קוראים לו קישון. אגב, הזיהוי שלו כקישון הוא לא מימינו, אלא הוא בגלל...
אליהו.
בגלל אליהו. אליהו בהר הכרמל מוריד את נביאי הבעל מהכרמל אל... אני רק אציין שלא ברור בכלל שזה היה באזור הזה של הכרמל מה שאליהו עושה. להרבה זה דעות, זה היה באזור הכרמל הדרומי, מה שנקרא היום מוחקה. נכון, בהחלט ייתכן זה לא בכלל לא היה פה באזור, אבל בגלל הזיהוי הקשר בין אליהו שמעשה בהר הכרמל ומוריד את נביאי הבעל לנחל קישון, מקובל לזהות פה בנחל הזה את נחל קישון. ייתכן.
מה בעיה להגיד שזה היובלים האלה?
אז אין בעיה להגיד שזה היובלים האלה. בהחלט ייתכן להגיד. הדבר שקצת לא מסתדר זה הביטוי של נחל קישון גרפם. כן, כאילו פה הוא עוד לא כל כך, זה יובלים, כאן השטח מאוד מישורי, נכון? עמק ישראל, קישון הפך לגרפם, זה יותר בכיוון של הירידה שלו, נכון? אפשר להגיד את זה, כן, אבל זה, ולכן באמת היו כאלה, שכמו שדיברנו על קריית חרושת, שנמצאת איפשהו באזור פה, שניסו למקם פה ולחפש פה את חרושת הגויים. כן, שלא לדבר, אבל ניסו למקם אותה פה בוואדי ערה, כמו שדיברנו.
זה נמצא ברשימת הניסים? קישון גרפם.
שמה?
זה לא מופך, כאילו.
כן, כן, אתה אומר כאילו קרה איזשהו נס ו...
זה נמצא שם, אני חושב, הביטוי הזה, לא?
מה?
הביטוי נחל קישון גרפם נמצא תחת...
בשירת דבורה.
כן.
נחל קדומים קישון גרפם, נחל קדומים נחל קישון, תדרכי נפשיות. ופה אני רוצה, אנחנו מציעים משהו שכתב אותו חוקר בשם ישעיהו פרס, שחי לפני... לא יודע... 80 שנה. מסתובב פה הרבה, והוא מפנה אותנו לספר שנקרא כפתור ופרח. את הספר כפתור ופרח אנחנו מכירים, כתב אותו לפני 700 שנה, אדם בשם אשתורי רבי, אשתורי הפרחי, שהוא מגיע לכאן במסעותיו, הוא מגיע לארץ ומשען. ואשתורי הפרחי, בספר שלו כפתור ופרח, הוא עוסק בכל מיני זיהויים של מקומות, התעסק הרבה בחקר מצוות הקשורות לארץ, והוא בספר שלו, בכמה וכמה מקומות בספר, רציתי להביא את הציטוטים ולא הבאתי, חשבתי שיש לי פה את זה בה. וזה, אז הוא מתאר, ציטוטי, אז הוא מתאר שכאשר אתה יוצא מטבריה לכיוון בית שאן, אחרי כמה שעות הליכה, אתה נפגש בדרך בנחל קישון. ואחר כך הוא כותב, מבית שאן, מהלך כשעה צפונה, אתה פוגש נחל קישון. ולמה קוראים לו קישון? אז הוא גם אומר למה קוראים לו קישון. הוא אומר כי הוא מתחיל ליד עיר שקוראים לה קישון שנמצאת למרגלות התבור. את העיר הזאת אנחנו מכירים. העיר הזאת נמצאת פה, כאן. כאן עובר כביש 65, לא, כפר קיש זה יפה, אבל לא קראו לו על שמו, זה השני מזה אמריקאי, לא. היה יפה. אבל את העיר הזאת אנחנו מכירים, תל קיסון, וזה נמצא מול צומת אומלגנן. יודעים מה זה?
לא.
לא, אז אם זה התבור... התבור מוקף כפרים ערביים, בסדר? שיבלי, שזה כפר בדואי, בסדר? האגדות מספרות שאם עוברים עם מגנט, מטוס כזה גדול עם מגנט מעל הכפר יתרומם באוויר, מהנשקים שהם מסתירים בבתים. ככה האגדות אומרות. אז זה כאן שיבלי, ופה יש כפר שנקרא דבוריה, פה עדיין אין כפר, כאן השיבלי כבר מסרע עד לכאן, כן, לא, שלא טובים ולא נכון, הם כבר נוגעים אחד בשני. פה הם כפרי ככה הפעתים, כן? דבוריה, ופה יש כפר שנקרא אומלגנן.
זה כפרים מעניינים כאלה?
זה כפר ערבי, זה כפר מעורב, דרוזי ערבי.
אפשר להסתובב שם.
כן, וזה אפשר להסתובב שם. זה לא כפרים מעניינים. לא, כן.
אמרת שמחביאים נשקים, אז חייבתי...
כן, בדיוק. הם מתפרנסים כמו אבותיהם. לא מחקלאות, אבות אבותיהם היו שיירות שעברו, והם ממשיכים. משליחת ידם בכל הבעל היד מסביב.
אז אם כן מניעים.
אם אתה לא משאיר את הרכב או את הטרקטורון שלך בחוץ, אז אין כמה זה. אני הלכתי שם הרבה פעמים בתוך הכפר. אתה הולך, הם לא עינים אותך. הם סך הכל מתפרנסים. באמת, כאילו, ככה הם תופסים את זה גם. זה גניבה או משהו. לא שודדים לאור יום. השארת, כנראה שאתה לא מעוניין. ככה זה תפיסת העונה. מי שסובל, הרבה אנשי כפר תבור פה ליד. בכל אופן לעניינינו, אז אלה שלושת הכפרים. פה, כאן עובר כביש 65. הגיע מכפר תבור, וזה פה יש צומת שנקרא צומת אום אל-גנם. לפני כמה שבועות נהרג פה איזה רכב עם ארבעה צעירים, יצא פה בצומת בטיסה. כמו שאני אתהפך לגמרי, ארבעה נהרגונים מגיעו שלושה. צומת אום אל-גנם. עכשיו עושים פה, בדיוק מרחיבים פה את הכביש, עובדים על הרחבת הכביש, אז תסתכלו, נראה לי כבר סיימו, אבל עושים פה חפירה ארכיאולוגית כדי לאפשר את הרחבת הכביש. פה יש תל גדול במאגר מים, תל גדול שנקרא תל כיסון. אנחנו מכירים אותו לא רק מהמצאים בשטח, מכירים אותו אפילו מכתבים מצריים קדומים. כן, מופיע בכל מיני רשימות מצריות. תל כיסון, תל כיסון, כן, נמצא פה, הנה, סימנתי אותו פה, הוא בדיוק ממנו מתחיל נחל תבור, מה שאנחנו קוראים היום נחל תבור. אז הנחל הזה, אומר ישעיהו פרס, הוא לא, אנחנו קוראים לו נחל תבור, אבל איך קוראים לו, איך קראו לו פעם?
נחל
קישון. נחל קישון. כל הדברים האלה שאמרתי, אגב, מופיעים גם עם מאמר מאוד יפה שכתב יואל אליצור. שהוא מציא את זה בספר או מזמן.
תגיד, איך אתה זוכר את כל המפות ו...
למדתי את זה. מה, את המפות של ארץ ישראל?
לא, אתה זוכר איפה יש כל כביש, איפה יש כל
חיר, הייתי שם ברגל, מה?
מקום שאתה נמצא בו, אתה זוכר?
כן, מה? אתה יודע כמה פעמים הלכתי?
תלך לשם גם.
תלך כמה פעמים, תעשה טיול פה, מי הישיבה. הישיבה, אתה מתחיל פה.
הגבורה.
זה הכל, זה נחל אחד, הכל בירידה דרך אגב, קלי קלות. מה, תלך בחור, אתה
חבל. שלט.
יורד פה בנחל ברק. מה, נכון, יש פה את הכיכר למטה?
כן.
הכיכר הגדולה, בינינו להר יונה. מי מה...
הדגל, כן.
מי הכיכר, כן, איפה שאתה...
כיכר הדגל.
כן. ייצור, אתה יורד מהכיכר הזאת. מי נחל ברק מתחבר פה לנחל תבור. כן, אין שבעה, כל המעיינות האלה. יורד, 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 יורד. מוצא את עצמך פה, תופס את עצמך חזרה לשבעה, ומגיע לפני שבת.
נמשלה.
תלך בחורף. תלך בחורף, כי אז הנחל מלא. כן, שם בחורת חבל על הזמן. נחל תבור הוא א' הרבה יותר תלול מנחל קישון. באמת? זה עשינו, זה דברים שעשינו עוד היום מישהי, ואפילו מישהי יותר רואה, כן, שאלת, זה לא מסלולים מי יודע מה נורא. תהיה
לשושה
לשאול, ולכת לא יכול להשאיר.
לא, איך מגיעים
לנחל ברק? אמרתי לך, מהכיכר פה, אתה רואה, אתה מוציא את הרגל, אתה בנחל ברק.
נכון, בית פעות,
בית פעות,
אתה יודע
איך מגיעים
בו?
לא.
ואחורי
אין מהמל. אתה לא יודע איך מגיעים? אתה יודע איך מגיעים?
לא. כיכר הדגל?
שכונה בנצרת.
כיכר הדגל? זה אתה בטוח מכיר.
אבל אתה לא יודע, אני לא חושב שהאוטובוס שנכנס
לכיכר. תקשיב, טוב, קיצור, לא מפה, אחר כך. זה ממש, מפה, אתה יוצא מפה ברגל, כאילו. הולך רק, רק
הרגלי,
מים על הגרם, הולך עוזר. באמת, זה יותר מי. לענייננו, ממש, אתה חי בהיסטוריה. לענייננו, אז הנחל הזה הוא נחל קישון, זה מסביר הרבה 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 דברים. למשל, הביטוי במשירת דבורה, נחל קדומים ונחל קישון. הביטוי קדומים הוא יכול להיות מאוד שהוא רומז, להיותו של הנחל הזה זורם,
מזרח.
נחל קדומים, כן? או לכיוון קדם. יכול להיות אגב, שלמה צריך לציין את זה? כי אולי באמת יש שני קישון. ואז צריך להגיד, נחל קדומים, נחל קישון. בסדר? אחד הדברים המעניינים, באמת שזה מסביר עוד, אני אתן עוד דוגמה לכמה דברים שזה מסביר. למשל, יוסף בן מתתיהו מסביר בקדמוניות, אז הוא מסביר שאיך היהודים ניצחו, שבאה סופה גדולה, והסופה, סופה של, כמו שמתואר באמת בשירה, נדבר על זה בהמשך, היה הרבה גשם כנראה וכו', שהטביע את המרכבות, והוא כותב שהסופה הייתה לכנענים אל תוך הפנים, וליהודים היא הייתה בגבם. אם זה נחל קישון, והיהודים מגיעים מנחל תבור, בסדר? אז היהודים מקבלים את הסופה לפנים. ככה זה בדרך כלל בארץ ישראל, כשהגשם בא ממערב. אז זה לא מסתבר. אבל אם זה נחל קישון, בסדר? אז מי שיורד מנחל תבור, על הסופה בגבו. וכאן, וכל בקעה, כל מי שפה נערך, בבקעת כסולות, וכל האזור הזה, נהיין, כן? כל האזור תעשייה שם. אמיתי?
כן.
כן, הצומת, צומת נאורה, מה שנקרא. כן, הצומת של... כל האזור הזה, איפה שכאן הצבא נערך, אז הכנענים הם אלה שמקבלים את הגשם לפנים. למשל, ההסבר הזה של יוסף, כנראה שגם יוסף בן מתתיהו הבין שהסופה היא לכיוון, כן, שזה הכיוון, שזה כיוון התנועה של הסופה.
מאיפה הכנענים מגיעים?
הכנענים הם נערכים בעמק עם המרכבות, מי שיורד...
בעמק יזרעאל.
כן, מתוך בעמק יזרעאל, כנראה בבקעת כסולות כנראה.
הם באים מצד מערב.
למשל, עשה להם כמדיין טרק, כיבין בנחל קישון. נכון? ככה כתוב בתהילים פ"ג. עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון. מדיין, מאיזה מלחמה זאת?
גדעון.
גדעון, זה בפרק הבא. מדיין בנחל קישון זה ברור שלו, נכון? כסיסרא חייבים בנחל קישון. ומה ההמשך הפסוק?
נשמדו
בעין דור, היו דומן לאדמה. עכשיו בואו ננסה להבין. אפשרות אחת זה להגיד שמדיין נשמדו בעין דור. ואז זה אומר שאת מלחמת גדעון, שבדרך כלל מקובל למקם אותה כאן, בסדר? ליד עין חרוד, כן? שם מעיין חרוד, שם מעמקים, אתם איתי? הוא יורד מהגלבוע, כן? אז גדעון הולך, אז להעביר את הקרב של גדעון לכאן. יש כאלה, יש דעה כזאת, אולי לא...
זה אין דור.
מה?
סוף זה אין דור יותר?
אין דור נמצאת בוודאות פה. יש היום קיבוץ שנקרא קיבוץ אין דור, שיושב פה, והוא יושב על חורבות כפר ערבי שנקרא אינדור. זה ודאי, זה זיהוי ב-100%, כן, נמצא פה. על נחל תבור, מה של היום. נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה. עכשיו מי זה? כנראה שזה, הרבה ניסו להעביר, הרבה פעמים העבירו את המלחמה של גדעון מכאן לכאן. לא צריך, לא צריך, כן? אפשר גם, אבל לא צריך. אם מדובר, אם באמת זה נחל קישון, מדובר על עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין בנחל קישון. נשמדו בעין דור. כן? אז הכל בסדר. אפילו ראיתי הצעה, אצל יואל יצור, אז הוא כותב. עכשיו, כמו שאמרת, הוא מנסה לזהות את אלון מצעננים יותר למעלה. כלומר, הוא לא, הוא פחות הולך פה על המקום. בסדר. אני דיברתי בזמן עם חיים בן דוד, הוא הפנה אותי לירושלמי, שעם הירושלמי זה ממש מסתדר. כלומר, הגנאיה דקדש, אלון מצעננים, כל הביקורת זה ממש מתבקש. בכל אופן, אז יואל יצא שיש עוד לפחות עוד מקום אחד בארץ שאנחנו מוצאים ששני נחלים שהם נפגשים בשני הצדדים, יש להם את אותו שם. כן? זה, אם אתם זוכרים, לפני כ-100 שנה, כשהטורקים נסוגים מפני הבריטים הגיעים מכיוון מצרים, כובשים את הארץ, 1917, והטורקים נסוגים אל קו שנקרא קו האוג'ות. זוכרים? אתם לא הייתם אז. אני זוכר בכל זאת. בכל אופן, יש קו שנקרא קו האוג'ות. בסדר? קו האוג'ות חוצה את ארץ ישראל פה. פה זה הקישון, פה זה הירקון, ופה זה האוג'ה, של היום האוג'ה, נחליתיו. כן, כל האזור. לירקון קראו פעם אוג'ה, המשמעות לשם אוג'ה אגב זה מפותל. כן? בכל אופן, כן, עם פיתולים. כן, אז הם שני נחלים שהם פחות או יותר באותו קו, אז קראו לזה קו האוג'ות. הטורקים ביססו את קו ההגנה שלנו על הקו הזה. לא משנה שזה לא הלך, הם נתקעו בסוף בנחל תרצה, לא משנה כרגע. אבל לענייננו, אז יש שני נחלים משני הצדדים עם אותו שם. לא, אולי גם כאן, כמו שיש קישון מכיוון אחד, קישון מכיוון אחד, נחל קדומים, הדרום המזרחי, ויש קישון המערבי. ייתכן, רעיון מעניין. מצוין, אבל אם ככה, אז עכשיו אנחנו ממקמים את כל המלחמה באזור הזה עם ההצעה של ישעיהו פרס. לא צריך לצאת מגדרנו, אף אחד לא צריך לחפש פה את חרושת הגויים, צריך לחפש את חרושת הגויים איפשהו באזור הזה, כן, פחות או יותר, ליד איקסל, קצת ימינה, קצת שמאלה, נצרת זה גם הולך, כן, אבל משהו, אגב, אולי דווקא יותר לכיוון העמק, בסדר? צריך לחפש אותה איפשהו פה. והכל פה באזור קדש פה, תבור פה, נחל קישון, ובאמת נחל איזה קישון, הוא יודע לעלות על גדותיו. מה מצבי בזמן? מעולה. באטלס קרתא, הייתי פה שני דפים. אטלס קרתא, פעם זה, כן, זה האטלס דת מקרא. גם כן עם מפות של קרתא, אני לא מחפש איפה זה. אז גם הוא מדבר על יש שירת דבורה, הנה מלחמת הקישון, ככה הכותרת, מלחמת הקישון. הוא אגב חושב שהקישון הוא כמובן איפה שהקישון, כותרת המלחמה, לא משנה כרגע. קדש ישבה בצפון מזרח הגליל, סמוך למצודת ישע של ימינו, הכל כמו, לא כמו שאמרנו. חרושת הגויים הוא נטוי, יד שער העמקים, בין עמק ישראל לעמק זבולו, לא משנה כרגע, כאילו זה ממש בקצה ההוא של עמק ישראל, לא מפריע לו המרחקים. ולגבי הקישון, אז הוא כותב ככה, מעניין, אני מקריא. בשולי פרשה זו, כדאי להוסיף דבריו של עד ראייה, למאורע כגון זה שאירע בימינו, כן, על ההצעה של נחל קישון. וזו לשונו של יפרח חביב, חבר קבוצת בית קשת הסמוכה להר תבור, פה למטה, שני קילומטר. הדבר היה ביום העצמאות, ה' באייר תשכ"ד, היה זה יום אביבי שרבי, אייר. בערב לפתע נתמלט ברק שוספני מאופק עד אופק. ראה מדיר כבימי המבול וארובות השמיים נפתחו. והנה בתוך שעתיים ירדו 120 מילימטר מים. כל אותן שעתיים לא פסקה סופת הרעמים והברקים. עשרות מיליוני קובים זרמו בוודיות המעטים שבאזור. סחפו, גרפו, התנחשלו, העתיקו סלעי מגור ועצים, עקרו גדרות, שינו את פני הקרקע. אל תבור היה לנהר גואש. אחרי תיאור זה הוא מוסיף כי סופה דומה לזה הייתה באמצע שנות ה-20, ליד טבריה, זה נכון, וכל טבריה הוצפה, והמון המון, המון אנשים נגרפו לכנרת ומתו ועשו לטבריה ניקוז תת קרקעי, הכל נכון, רק בעיה אחת קטנה, שאם הוא גר בקיבוץ בית קשת, אז התיאור שהוא מתאר זה כמובן על איזה נחל, נחל ולא נחל קישון. הבאתי לכם פה דוד כהן ממושב הזרועים, גם כן, תיאור שלו דוד כהן, בין מושב הזורעים, בעברו הרחוק היה לוחם בסיירת מטכ"ל, עשה טירונות, יצא שם קצינים וכולי, הוא כותב ככה. נחל תבור גרפם, זה צילמתי מהספר של יהודה ליצור, אבל אני מכיר גם את דוד, מכיר את הסיפור עוד מלפני שזה הופיע פה בזיכרונות, אני הייתי חייל שלו בצבא, לא כמובן לא בסיירת מטכ"ל, אבל במקום אחר. זיכרונות מניווט גשום בנחל תבור. חורף 93, אנו יוצאים לסדרת ניווט בדי בלילה. אני כבר בשעה?
לא,
חמש שש
דקות.
סדרת ניווט בדי, הראשונה שלנו במסלול ביחידה, הטיולית מורידה אותנו לצומת כוכב הירדן, אנחנו מתפצלים וכו'. גשם לא מפסיק לרדת כל הלילה. הגעתי לחצות את נחל תבור, אני רואה שהוא זורם בחוזקה. בסדר, הוא תכנן לחצות. תכנון, נקודת החצייה על פי התכנון הייתה כקילומטר לחציית נחל תבור, כביש כפר תבור אפול. בשעת לילה מאוחרת, התעצלתי ללכת עד הכביש על מנת לחצות שם את הנחל והחלטתי לעבור אותו בהליכה. בטח המים יגיעו ליד הברכיים. נגיע לסוף הניווט, נחליף בגדים. תוך כדי כניסה למים גיליתי שאני לא עומד. זה היה קצת מאוחר מדי. נאלצתי לחצות את הנחל בשחייה מבוהלת. בצד השני נתפסתי בשיחים וגררתי את עצמי לבוץ. כשאני לא טוב כולי, ניסיתי להפעיל את מכשיר הקשר, אבל מכשיר רטוב לא עבד, הבנתי שאין לי ברירה, אני צריך לטפס את התבור רטוב כולי. חברי לצוות, איתן ניסה גם הוא לחצות את הנחל באופן דומה, גם הוא חצה אותו בשחייה, אך לרוע מזלו. אגדה באזור שלו בצד השני הייתה גבוהה והוא לא הצליח לטפס. הוא צעק לעזרה עד שאחד החברים שהייתה בסביבה הצליח להגיע ולמשוך אותו החוצה מהנחל. השאר היו חכמים יותר וכביש. בלילה השני, טוב, כבר לא ירד גשם, אבל כל הבקעה הייתה רטובה ובוצית. 1-2 קילומטר מתחילת הניווט, נחל תבור, ירון חברי לצוות שוקע בבוץ שהוא לא יכול לזוז. זוהר שהיה בסביבה מנסה להגיע אליו גם שוקע בבוץ עד המותניים בלי יכולת לזוז. אני מנסה להתקרב אליהם, אבל הבוץ עמוק ואני לא יכול להתקרב. שאר החברים המשיכו בניווט. שי המפקץ מנסה להגיע עם האוויר וגם האוויר שוקע. חולץ רק בבוקר על ידי טרקטור מקיבוץ גזית. בסופו של דבר מצליחים לחלץ אותם בעזרת חבלים, וזה השאירו את הנעליים בבוץ כמובן וכו'. הם הולכים עליהם כזה, ובסוף הם הגיעו לכיוון איקסל וכו'. זה הסיפור. נחל תבור הופך במבול. רק גשם רגיל שיורד כל הלילה, או במבול גדול, כמו שמתאר יפרח אביב, למלכודת בוץ ענקית שאתה תובע בה ואין לך סיכוי לצאת ממנה. אתה לא יכול לברוח מזה. אתה שוקע בבוץ. תחשבו, מרכבות, זה כמו המרכבות של היום. זה אחלה דבר, מלכודת מוות ברגע שזה שוקע בבוץ. ואז אין לך לאיפה ללכת, כי אתה תקוע. וזה מה שקרה למרכבות הכנעניות. הם פשוט שקעו בבוץ באותו הזה. עם איזה גשם מפתיע, ניסי, כן? וזה נגמר הקרב. נשאר רק להרוג ולחסל אותם, אבל כאילו, לא יכלו לזוז. עמדו, תקעו. אם הם יורדים, גם היו שוקעים. ותכניסו לרדת. לא נשאר הרבה עבודה. וכל כמובן, אז מה היה התכנון? אז זה ננסה לדבר הפעם בדיוק ברק, האם ברק ידע של הגשם, או שהוא תכנן אולי משהו אחר, וכו'. אבל מבחינת ה... זה, הנה תיאורים מימינו, איך דברים כאלה קורים גם היום. איך הנחל הופך למלכודת בוץ, והאביר שוקע, והאביר, רכב שיחסית, יש לו אביר. נעצור בזה. תודה רבה.